כאילו הולכים ומחים אותי כאילו כדי להיות להתקבות לדרך כאילו חדשיים שם כל ישראל. אנחנו נמשיך בחוברת שלנו בעזרת השם. הסברנו שבעצם הגילוי המקורי בחג הפסח הוא שם הוויה. אם לא היה שם הוויה, לא היינו יוצאים ממצרים. שם הוויה מופיע יחד עם עם ישראל. לפני הופעתו של עם ישראל, שם הוויה אינו מופיע. כלומר שהוא הולך יחד עם הופעתו של עם ישראל בהיסטוריה.
הצירוף הוויה?
כן. השם, י' כו' כן. ולכן בעזרת השם העניין של שם הוויה מתחבר לעם ישראל בלבד, ושמי י' כו' כלא נודעתי אפילו לא לאבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב, כיוון שלא היו עם אלא אנשים פרטיים, גם אם הם כללו בתוכם את עם ישראל בפוטנציה. אנחנו נתחיל ברשותכם מדף 4 למטה, שבפסח מצרים בעשור לחודש לקרו ישראל את התלה, כי בו ביום מתחברות ההיא התחתונה עם ההיא העליונה. כלומר שהסברנו שזה בעצם המקבילה ליום הכיפורים, נכון? עשירי לחודש ניסן מקביל לעשירי לחודש תשרי. חודש תשרי העשירי זה יום הכיפורים, ושם מלכות עולה לבינה. אותו דבר גם כן בעשור לחודש, המלכות עולה לבינה. בכלל צריך להבין שחודש ניסן, בגלל שהוא אבא לכל החודשים, 12 הימים הראשונים של ניסן מקבילים ל-12 החודשים של השנה. זאת אומרת שראש חודש ניסן מקביל לכל החודש ניסן. היום השני של ניסן מקביל לאייר וכו' וכו' וכו', עד פסח עצמו שהוא בעצם מסיים את השנה כולה, כלומר אדר. הימים שבין פסח לפורים, פורים לפסח, הם כולם ימי גאולה, ולכן להלכה אם יש פעמיים אדר בשנה אז חוגגים את הפורים בחודש השני, באדר ב'. למה? כדי לסמוך גאולה לגאולה. אם אומרים שאנחנו סומכים גאולה לגאולה, משמע שכל הימים הם ימי גאולה. שהרי אי אפשר לעשות הפסקה בין פורים לפסח. אז כל הימים שבין פורים לפסח, חודש ימים שלם, בעצם הם ימים של גאולה. לכן, דרך הכוח הזה, דרך הגבורה הזאת של מלכות שעולה לבינה, שזה כל הדינים בשורש, שם נכפת כוחו של התלה, בסוד של העתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא את היצר הרע ושוחט אותו. שוחט אותו כדי שנוכל בעצם להכשיר את הכוח הזה שנקרא יצר הרע, שזה כוח יצירתי מאוד חזק של אהבת החיים, ואנחנו זקוקים לו. אבל בצורה בריאה. ואמרנו שקורבן פסח נאכל על המרורים ועל המצות, זאת אומרת שבעצם החלק הטוב של הקדושה נלקח, חציו הטוב, חציה הטוב של קליפת נוגה, נעשה טוב כולו. ולכן גם החלק הרע שבקליפה הופך להיות טוב, ואנחנו בעצם מביאים אור אחד גדול, וזה גם רמז לכך שהגאולה שלנו נעשית גם דרך האלמנטים הגאוליים הברורים, אבל גם דרך כל מיני חוויות באותו זמן שלאו דווקא נראות אותן חוויות כחלק מהגאולה. זאת אומרת שגם בזמן הגאולה יש עדיין בעיות בעולם. בהיבט רחב הכולל את כל ימות ההיסטוריה העולמית, יושבת החמץ הגדול מן המציאות דווקא באלף השביעי. אנחנו נכנסים עכשיו לאלף השביעי, מבחינת של זמן, אנחנו כבר בערב שבת, ולכן זה הזמן של ביטול החמץ. כי הרי פסח נקרא שבת, נכון? שנאמר בספירת העומר, וספרתם לכם ממחורת השבת. אנחנו הולכים לפי חכמי ישראל, שאומרים שהשבת הוא לא השבת, שבת בראשית, אלא פסח. פסח נקרא שבת. כי היו כאלה שחשבו, כן, הצדוקים, שמדובר בשבת עצמה. אז הם סופרים את ספירת העומר, לא ממוצאי פסח, אלא ממוצאי שבת. השנה כולם מסכימים. כן? עכשיו, המציאות של החמץ העולמי יושבת גם כן בכניסה הזאת של האלף השביעי. האלף השביעי גם כן מכוון לחודש השביעי לפי מספר שמתחילים בתשרה. כי גם תשרה הוא ראש שנה מיוחד, מסוים. ולכן בחודש השביעי זה גם כן ניסן. אז ניסן הוא מיוחד להשבתת החמץ, האלף השביעי מיוחד להשבתת החמץ, השבת מיוחדת להשבתת החמץ. בשלב זה לא תהיה עוד אחיזה לחיצוני, והוא הזמן הראוי לאותו ביור. הסברנו שהתיקון לחמץ הזה, גם אתמול בלילה, מבחינת בדיקת חמץ, וגם היום בבוקר שנעשה את הביור, את השריפה של החמץ, זה לאור הנר. אז לאור הנר זה אומר בעצם לאור הצירופים הידועים שהתפסנו לכם אותם בדף האחרון. בדף האחרון יש לכם את כל הצירופים, וזה בעצם הנר שאיתו אפשר לשרוף את הכל. אז אנחנו ממשיכים. חודש ניסן נחשב לראשון בחודש השנה, והוא שייך ליסוד הגאולי של מערכת הזמן. ראשון הוא לכם, לכם דייקה. כלומר, לישראל ולא לאומות העולם. מדוע החודש הזה שייך לישראל? כיוון שישראל לבדם דבקים, כמו שאמרנו קודם, בשם י' כ' ו' כ'. ועליהם נאמר, כי חלק י' כ' ו' כ' עמו, כי חלק אדוני עמו. זאת אומרת שזה החלק שלנו, זה פסוק מפורש. אנחנו שייכים לשם הזה, השם הזה שייך לנו. זה הדיאלוג בין האין סוף ברוך הוא לבין עם ישראל, כמתווך להורתת הערכים לצורך האומה כולה ולצורך האומות כולן. וזה עובר דרך עם ישראל. ויש עניין מאוד גדול שחוסר קבלת ערכו של עם ישראל על במת ההיסטוריה, זה בעצם חילול השם. במילים פשוטות, אם יש אומה היום שלא מכירה ב... עם ישראל, באומה, במדינת ישראל, זה עוד חלקים של חילול השם בעולם. ואותן אומות, כן, עתידות לשלם מחיר כבד על הדבר הזה. האומות שכן מכבדות את עם ישראל, וזה לא ימשיך לעולם, עד שיבוא מלך המשיח, אבל לפני בואו של מלך המשיח, יכול בהחלט להיות מצב שבו גם החברים הכי גדולים שלנו היום, כשהמלך הזה ילך לעולמו, יפרוש, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. אז לא לחשוב באוטופיה שזהו, זה לעלמי, כן, לעולמי עד, החיבור הזה. צירוף שם השם המופיע בניסן מתאים לסדר המיוחד לחודש הזה, י' כ' ו' כ'. הנה, בסדר הנכון, לכן בסדר פסח, היום בלילה, אנחנו בעצם גורמים לעצמנו לחזור לסדר נורמלי של המציאות. זה הסדר האמיתי, זה הסדר הראוי, שהזכרים כן קודמים לנקבות ומשפיעות, כן? הזכרים משפיעים לנקבות, והוא המקור לכל שאר צירופים, ואין כוח וקדושה לשאר הצירופים, אלא מן הצירוף הראשון עליו נאמר ברמז, אין קדוש כי' כו' כי אין בלתך, כלומר אין שם אחר, זה השם. כל שאר הצירופים הם בעצם תוצאות וכל מיני צירופים מכוחו של השם הזה. לפי סדר האותיות שבצירוף הזה, הרי שבליל פסח נשלם הזיווג בין אבא ואמא אילאים. יודקה. נכון? כי אנחנו בעצם ב-15 לחודש, ומייחודם של שתי הבחינות הללו, אבא ואמא, נולד כוח במלכות דקדושה. כלומר, מי מקבל את היום בלילה את הכוח הגדול שלה? המלכות. מלכות דקדושה. והמלכות דקדושה היא זו שבעצם עושה את כל הפעולה לגאולתנו. להתמודד נגד החיצוניים ולדחותם מגבול הקודש. ככה בעצם החיצוניים נעלמים ובורחים כבורחים מן האור. זה סוד המצא שהיא כידוע מלשון מצא ומריבה. מכל צרה היא צילה, ראשי תיבות מצא. כלומר, כל הצרות שלנו, אנחנו ניצלים מכל המצבים האלה דרך המצא. אז באכילת מצא יש לכוון שבעצם האכילה והלעיסה של המצא זה מה שמחלה את כל החיצונים. אני מזכיר לכם שהאכילה הראשונה היום בלילה של המצא צריך להיות בכמות, כן? מיוחדת. למרות שהיה גילוי השבוע בהר הבית שמצאו קליפות של ביצים מתקופת הבית, והקבצה שאנחנו דורשים היום זה לא נכון. כלומר, לפי הביצים אפילו יותר קטנות מהביצים שלנו היום, ולכן הקבצה של חכמים זה לא להשתגע כמו שהנורמה אומרת. אז אל תשתוללו כדי לאכול תוך 4 דקות את המצא כאילו נגמר העולם. כן? זה כמות הרבה יותר קטנה ממה שחושבים. תאכלו בצורה נכונה. אבל כמובן שזה בערך חצי מצא. כשגורסים את הכל ויש לנו בעצם את הכמות. אז זה המצא. ואכילתה בליל הסדר, כמובן בהסבה, כן? אכילתה בליל הסדר הוא סימן למלחמה. אז היום בלילה אנחנו יוצאים למלחמה של הטוב נגד הרע, המנסה להסתיר את אור השם מן העולם. ולכן, החודש הזה שולט בו כוכב מאדים שהוא כוחו של העניין המלחמתי. מרס. מרס בלועזית פירושו מלחמה. באותיות אטבש מתחלפות האותיות יודקה באותיות ממצדי, ובתוספת האות ה' המיוחסת למלכות עצמה מתקבלת המצא. אז במילה מצא בעצם יש יודקה ועוד ה' המיוחסת למלכות, יוד, ה' וה'. כלומר, היוד, ה' הראשונות, חוכמה ובינה, משפיעות את האור שלהן למלכות. ביאור החמץ בי"ד לחודש ניסן מונע את עירובם של החיצונים במערכת הקדושה הגואלת הפועלת ביקום בליל פסח. אז יש בעצם מערכת מיוחדת שבלילה הזה שנקרא ליל שימורים, כי שמו כן הוא לילה שבו הליל שולט על הלילה, זאת אומרת שהחלק הזכרי, שהוא הזיכרון, זכר ליציאת מצרים, והזיכרון הזה מתעורר בעצם, זה זיכרון אקטיבי, שהקדושה פועלת ומסוגלת לגאול אותנו, להוצא אותנו מכל מיני בעיות בחיים. יש להרחיק את החיצונים מן המלכות הקדושה, תמיד לשמור את המלכות, כמו שאמרתי לכם בזוגיות, הגבר אמור ואמון על שמירת האישה, כך גם כן בעולמות העליונים, הספירות וכל המהלכים שלנו זה רק לצורך שמירת המלכות, שהיא בעצם האישה ולשומרה ברגע לידתה, במיוחד ברגע שהיא נולדת, שזה בעצם ביציאת מצרים. והוא סוד הכינוי ליל שימורים. זאת אומרת שבליל הסדר, במקור יציאת מצרים, מה זה יציאת מצרים? זה הלידה. זה זמן הלידה של מי? של המלכות הקדושה. ולכן ברגע שהיא נולדת, צריך שמירה. מכוח השמירה הזאת, גדלה השמחה בישראל דרך גילוי החסד, המזרים את אורות המוחין במידות התחתונות, בסוד עולם חסד ייבנה. כלומר, וכיוון שהעולם שלנו מתחיל את בניינו מחדש, ובמה הוא מתחיל? בספירת החסד, לכן באופן משלים, חודש ניסן כולו שייך לספירת החסד, ודווקא בו נולדת המלכות, אתם מבינים? זאת אומרת שהגילוי הוא גילוי של חסדים שמזרימים, זה מין דם שקוף, זה נקרא חסד, כמו דם שקוף, שאמור להזרים את כל האנרגיה, את כל החמצן, לכל איברי הגוף. אז אל תחשבו שחסד זה סתם ספירה, חסד זה בעצם מנגנון שקוף שמזרים את הכל. זה נקרא עולם חסד ייבנה. כל העולם בנוי דרך הזרימה הזאת שהחסד עוזר לעשות. אז אור ל-י"ד בניסן בודקים את החמץ לאור הנר, בחורים ובסדקים. אז איפה יש לנו חורים? גם בראש, גם בתוך וגם בסוף. כלומר, באיברים העליונים, באיברים האמצעיים ובאיברים התחתונים, או במילים אחרות, במחשבות שלנו, ברצונות שלנו, ברגשות שלנו, בהרגשות שלנו ובמעשים ובכל הביצועים שלנו. לכן הצירופים שאתם רואים לפניכם, צירוף כל השמות עולה למספר נר, רק באמצעות אור השם, האחד המאיר בנר הזה, כלומר כשאני מביא את האור הזה לכל האיברים של הגוף שלי, ראש, תוך וסוף, מתבטלים כל סוגי החמץ. הבנת האחדות הכוללת הזאת, כי זאת אחדות הכוללת, זה בעצם להבין שאין עוד מלבדו, הוא שולט, י' כו' כ, זה תמיד י' כו' כ, כן? עם כל השמות הנוספים, שולט על כל הקומה, על כל הקומות כולן. לכן מי שמבין, מי שתופס, מי שאוחז באחדות הכוללת, יכול לסלק את האגו ואת כל ההפרעות מהחיים שלו. פשוט מאוד להאיר באור הזה, כן, כתבתי לכם אותו בדף האחרון בגדול, את ג' השמות, את ג' הצירופים, וזה בעצם מה שמסלק את כל ההפרעות שלנו מהחיים. בזה היה צריך לכוון אתמול בבדיקת החמץ, שלחתי לכם את זה בהודעות, וגם כמובן שהשם הזה הוא מופיע בכל מיני דברים, גם בהדלקת הנרות של שבת הערב, וגם בשריפת החמץ אפשר לכוון כל הזמן על ג' הקומות הללו שהם עולים נר וגם בחנוכה. יציאת מצרים בלילה הזה, כן, יש לנו בעצם שתי מדרגות. אחת נקראת גאולה ואחת נקראת יציאה. אני עכשיו מתייחס בינתיים למושג הכולל של יציאת מצרים, אבל עוד מעט נחדור לדיוק בכל המילים. אבל יציאת מצרים בלילה הזה היא סוד התעוררות האורות הגדולים של גר וגילויה. אז הגר שלנו, ג' ראשונות, זה בעצם מה שמופיע גם ביין וגם במצות. וכל פעם שאנחנו עוסקים בשני הדברים האלה, ביין ובמצות, אנחנו מדברים על ג' ראשונות, שאנחנו אמורים להביא אל תוך הזין התחתונות. אל גינת אגוז ירדתי. כן? כתר, א', ג' זה ג' ראשונות, ו' זה זעיר אנפין, וזין תחתונות, אגוז. אחר כך יורדים המוחין בגדלות, ומתפשטים בזין קומות הבניין התחתון, ותוך כדי זרימת האור הזה, מתרחקים החיצונים. זה לא סתם ירידה של אור, אלא שזה שינוי התודעות, שינוי המצב העולמי, תוך כדי גילוי האור של המלך. כשהמלך נכנס לאיזה חדר, החדר הזה הופך להיות בסדר. כלומר, הוא מחזיר את הסדרים. בסדר? אז אנחנו, כשאנחנו מביאים אור אלוהי לעולם הזה, בכוונות שלנו, אנחנו צריכים לדעת שזה לא סתם איזה אור שלא היה ופתאום ישנו. מה אכפת לי מזה? אלא שהאור הזה, כשהוא זורם, הוא משנה. הוא משנה את הכל. ולכן הוא גם דוחה את מה שצריך לדחות, והוא מסדר את מה שצריך לסדר, וכו' וכו'. וחייתם נעשית מריבוי האור שהם אינם יכולים לעמוד בקרבתו. ולפי הזוהר, זה הביטוי של הזוהר, וערכי מתאמן ומתאמרים בנוקבהון. כלומר, כל הקליפות האלה בורחות, כן, וחוזרות לחורים שלהם. זה המשך ביטול החמץ העולמי שהחל כבר ביוד דלת ניסן, ואשר ביטולו אינה אלא הבערתו של היצר הרע מן החיים. וכן ביטול כוחו של השטן הוא מלאך המוות. אנחנו הולכים לכיוון הזה רבותיי, ולא פחות מזה. שהרי אני מזכיר שהמוות הוא חידלון שבעצם מגלה חילול של השם הקדוש, כיוון שלכאורה כאילו הוא שולט בעולם וזה דבר לא נורמלי. הקדוש ברוך הוא השולט בעולם, כלומר החיים ולא המוות. אז אם יש עדיין מוות בעולם, פירושו של דבר שלא הגענו עדיין לתיקון של חטאו של אדם הראשון. לכן אנחנו צריכים להבעיר את החמץ ולכוון בגדול, כן? לא לכוון דברים קטנים. לכוון דברים גדולים, לא לפחד. ללכת רחוק, כן? לראות גבוה, כדי שהכדור ילך יותר רחוק. כמה שאתה יורה גבוה, כמה שאתה מרים את הרגל שלך יותר גבוה, ככה בעיטה שלך תהיה יותר חזקה. כי בין כה וכה עם הפחד היא תרד קצת בקומה. אז צריך בעצם לבטל את כל המלאך הזה, מלאך המוות ואת השטן. מכוח זה נגאלות שבע הספירות התחתונות מן השעבוד שלהן לחיצוניים, וישראל נגאלים מכל סוגי המיצרים שבעולם. כי הבהתליה. זאת אומרת שאנחנו צריכים ממש ממש להיות בכוונה הגדולה הזאת, להיות ממתקני המציאות. להיות משותפיו של הקדוש ברוך הוא בתיקון החיים. זהו סוד הכתוב, והוצאתי את צבאותיי. מה זה צבאותיי? את עמי, יחד עם עמי, הצבא שלי. כלומר, הרגליים שלי, צבאותיי, נצח והוד, לא לשכוח. ומי זה? עם ישראל, את עמי, בני ישראל, מארץ מצרים. כלומר, אנחנו הרגליים של הקדוש ברוך הוא. אז ברגע שהוא מוציא הקדוש ברוך הוא את הצבאות שלו, מי זה הצבאות שלו? הרגליים שלו. כאילו שהקדוש ברוך הוא היה איפה? הרגליים שלו היו במצרים. ומי אותם רגליים? עם ישראל. ברגע שעם ישראל יוצא ממצרים, אנחנו בעצם מוציאים את הרגליים של הקדוש ברוך הוא מהבוץ המצרי. בסדר? כיוון שאותם צבאות שייכים לשבע המידות התחתונות, המיוחסות לטבע העולם. ואם האור האלוהי לא מגיע לטבע העולם, אז הטבע חס ושלום משתולל ועושה את מה שהוא צריך לעשות כדי לאזן את עצמו לבד. אבל ברגע שאנחנו מזרימים את האור העליון, לא צריך כבר לא רעידות אדמה, לא שריפות, לא רוחות עזות, לא שיטפונות, כי כל זה כבר לא נחוץ. הטבע כבר לא צריך להשתולל. למה הטבע משתולל היום? כי הוא פשוט מגן על עצמו, אז הוא חוזר לסדר דרך הנמאס לי שהוא אומר לנו. אבל ברגע שאנחנו כן מביאים אליו את האורות העליונים, הוא לא צריך כבר לעשות את הדבר הזה, הוא לא צריך להשתולל כבר, כי אנחנו כבר ממלאים אותו, ומי שמלא אינו זז. אתם מסתובבים בבית כשאתם רעבים, כשכבר אכלתם זה כבר או ישיבה או שכיבה. רק מי שרעב פותח, סוגר, מקרר, הולך, חוזר, הולך, חוזר, מסתובב בבית. אז אנחנו צריכים בעצם להשפיע אוכל למדרגות התחתונות של המציאות, שזה השפעת המוחין. זה מה שהקומות התחתונות זקוקות. אלא שכיוון שנשארו זמן רב בקרבת החיצונים, הרבה זמן, היה כבר הרגל, כן, של דבר שלא השתנה, שנשאר שנים, שנים, שנים בקרבה של קליפה, הגיעו למתת שערי התומעה שם במצרים. כן, 49 מדרגות, ולכן הן דורשות ניקיון יסודי אותן מדרגות תחתונות, המתבטא בשבעת השבועות של ספירת העומר. אז זה לא מספיק רק שבעת ימי הפסח, חג המצות ליתר דיוק, אלא צריך 7 כפול 7. כלומר, כל יום מימי הספירה, ספירת העומר, זה בעצם 7 נקיים, כמו אישה שהפסיקה לראות דם וסופרת 7 נקיים. ולכן הספירה הזאת, ספירת העומר, צריכה להיות מקבילה לדבר הזה. גם אם זה הלילה של המקווה. כן? אישה שלמשל עכשיו רוצה ללכת למקווה. זהו, היא כבר ספרה שבעה נקיים. והיום זה המקווה שלה, בלילה. ולפני שהיא הולכת למקווה, היא רואה דם. היא רואה קטן. מה היא עושה?
ספרת עוד שבעה.
יפה, היא הפסקה באותו יום. היא לא עוד פעם חמישה ימים ועוד שבעה. אלא סופרת שבעה מאותו יום, מאותו רגע. בסדר? אז אותו דבר גם עם ישראל. מדובר בספירתם של שבעה נקיים, החל מיום הפסקת ראיית הדם של עם ישראל. כך מתרחקים ומתטהרים מן הטומאה שאינה מאפשרת הזרמת האור לעולם הזה. והקלה ראויה להכיל את ערכיו של החתן, המהולל, כן, הוא הקדוש ברוך הוא, ולקבל ממנו את האורה היא התורה בחג השבועות. במילים אחרות, כשהגבר מתחבר לאשתו אחרי שבעת הנקיים ואחרי שהיא תובלת במקווה, במקווה טהרה, הוא לא סתם מקיים איתה יחסי אישות, אלא הוא, דרך היחסים האלה, צריך להעביר לה תורה, כלומר אורות. מדובר בשלב הזרקת הזרע הקדוש, המלובש בכ"ב אותיות הקודש. לא פחות מזה. כלומר, הוא ממלא אותה, את המלכות הזאת, מ-22 אותיות של קודש. ובלידת הפירות הראויים לגילוי השכינה בבריאה. שוב פעם, לא להתייחס לכל הדברים והפרקטיקות בצורה נמוכה וחיצונית, אלא כל מה שאנחנו עושים בחיים, עד חדר המיטות, הכל לדבר אחד, רבותיי. זה הכל למלא את העולם הזה מאורות, כדי שהשכינה והמלכות דקדושה תשלוט על המציאות. רק הגאולה ממצרים מאפשרת את המפגש הזה עם הזהות האמיתית של כל הבריאה. כלומר, בלי לצאת ממצרים, אי אפשר להיפגש עם הדבר הזה. כי אתה עדיין בדמים. כי אתה עדיין בטומאה. כלומר, כל עוד והמציאות העולמית מלאה באטימות, אז לא שומעים. איך אפשר לשמוע את הקול של הקדוש ברוך הוא? אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא התחיל לדבר בעשרת הדיברות באותו יום? לא. הוא תמיד מדבר. עשרת הדיברות זה תמיד, זה כל רגע. אבל אף אחד לא שמע. אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. למרות שהשמיים מספרים כבוד אלו מעשי אדם מגד הרקיע, יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. אבל אין עומר ואין דברים. למה? כי אין אף אחד שישמע בלי נשמע קולם. אז למה אתה לא שומע? כי אתה במצרים. כשאדם במצרים, כלומר, בשכל הרציונלי האנושי, באגו שלו, בנחש, כן? הוא מניח תפילין. שבראשם יש נחש, גם בזרוע וגם בראש. כלומר, הרציונל שלו, השכל שלו, הלוגיקה שלו היא השולטת על חייו. אז האדם הזה בבעיה, הוא לא יכול לשמוע את אור השם, את דבר השם. נכון? מול בלילה כשאספנו את החתיכות של הלחם, כן? אז זה שיעור שלם. של כל ספירה וספירה, חלק הראשון, הלחם הראשון שמצאת, זה קטר, אתה צריך לתקן את כל הרצונות שלך. החתיכה השנייה, כן, זה פועל דמיוני, זה אקט סימבולי, אבל צריך להבין את זה. זה חוכמה, כלומר זה חוכמת השם ולא חוכמתך שלך. אנשים קשה להם לתת, לזרום. הם רוצים לאחוז בכל דבר עם השכל שלהם. אם הם לא מבינים, זה לא קיים. כן? אז ככה כל ספירה וספירה. צריך לתקן כל עוד, כן, תוך כדי שאתה אוסף את החתיכות. באופן כזה ניתן לשמוע את בת הקול, השייכת לכל עצם ועצם ולחיות על פיה. זאת אומרת שמה זה דבר התורה, דברי התורה שאנחנו שומעים בחג השבועות, זה בעצם המהות, החיות של כל דבר ודבר בעולם הזה. מה הוא, מי הוא, ואיך אני בעצם מתייחס אליו בחיי. וזה מה שצריך לשמוע. כדי לשמוע את זה בחג השבועות, צריך לצאת ממצרים בפסח. מי שלא יוצא ממצרים בפסח, אז הוא רואה את התוצאות גם בחג השבועות. אין אפס. אי אפשר לזייף פה. אתה מקבל תורה בשבועות לפי היציאה שלך ממצרים בפסח.
אז לא רק זה יציאת מצרים.
כי שניהם יוצאים. גם ישראל צריך לצאת ממצרים וגם מצרים צריכה לצאת. מצרים צריכה לצאת, אתה צריך לסלק את זה דרך האור העליון שעכשיו למדנו אותו. שכשהאור הזה נכנס, אז הוא דוחה את מצרים, וגם ישראל משתחרר בעצם מכל המצב הזה.
זה כל זה יציאת ישראל.
נכון. אז אנחנו שרים את זה, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא איזה. אז יש שני, כן, רבדים, שתי יציאות. גאולת ישראל ממצרים נמשכת ומתפתחת. זה לא בבת אחת. זו הליכה, זו התקדמות, זו השתכללות של מציאות. כלומר, גאולת ישראל ממצרים נמשכת ומתפתחת במשך הזמן, כי יצאנו מעבר למימד הזמן, לא קיבדנו את הזמן. כלומר, ניטרלנו את הטבע. ליתר דיוק, הקדוש ברוך הוא דילג. כלומר, לא קיבד את הטבע של עצמו, שהוא ברא. אז הטבע מתלונן. הוא אומר, אם בראת אותי, למה אתה מוציא את עם ישראל בחיפזון? תוציא אותם לפי דרך הטבע. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, זמן יקר שלי, כן, לעתיד לבוא, בגאולה האחרונה, אני אלביש את כל הגאולה בזמן. כלומר, האנשים ייקחו את הזמן שלהם, והגאולה לא תהיה בחיפזון. במילים פשוטות, יום העצמאות, כן, שהוא בעצם הגאולה האחרונה, יעשה בלבוש טבעי. כן, אני ממש משתוקק לראות מה אבא שלך זצ"ל כתב על יום העצמאות בספר החדש שהוצאתם. כשכל שנה נפרד העולם ממסך אחד שהיה מבדיל בינו ובין אותם ערכים עליונים המיוחסים לשם הקדוש. י' כ' ו' כ'. למה אומר הארי הקדוש לעצום את העיניים ולראות י' כ' ו' כ'? אם אתה מצליח לראות י' כ' ו' כ' כשאתה עוצם את העיניים ישר, אז זה אומר שאתה, הנשמה שלך בשלב הזה בסדר. אם קשה לך לראות את שם הוויה, ואתה כל הזמן מחפש איזה אות אחת, אז תבדוק איזו אות קשה לך לראות, ואתה כל הזמן מחפש אחריה, ואז תדע שאתה צריך לתקן שם. אור מים רקיע, הוא סדר ההתגלות העליונה בהי אלמה. נכון? תמיד כל מה שבא זה ברוך שאמר. אור מים ורקיע. אלא שלצורך ההצלחה ראוי לגלות את טיפת הזרע שהתלבשה ביסוד המים בסוד כי מן המים משיתיו. זה משה רבנו. כלומר, מה קרה במצרים בעצם? האור פעל, המים פעלו, אבל הרקיע לא היה. זאת אומרת שלא נתנו ליסוד המים להתפתח. אז מה שהיה בפוטנציאל אור במחשבה ירד למים, אבל זה נשאר במים, תקוע במים. משה היה במים, הגאולה נמצאת במים. ולכן פרעה שהיה חכם, כל דבר שרצה לצאת מהמים, הוא החזיר אותו למים. כל הבן הילוד, היאור התשליחו. זה הרשעות של פרעה, הוא לא רצה שיהיה רקיע. רקיע מלשון רוקע הארץ על המים, כלומר בנייה של התינוק. פה זה התינוק. אז פרעה מה עושה? כל פעם שבן נולד, מה זה בן? זה מלכות, זה שם בן. אז הוא מחזיר את זה למים, לפוטנציאל של המים, כדי שישאר בבחינת זרע, לחנוק בעצם את התינוק לפני שהוא נולד. בסדר? להרוג את התינוק כל עוד והוא עדיין טיפת זרע. זה מה שעשה פרעה. לכן היה צריך להציל את משה. אז מישהו בעצם הוציא את משה מהמים. דרך אגב, זה מצרים, כן? במילה מצרים יש את זה. לא לשכוח, זה הכל המיצר בתוך המימד הזה שנקרא מים. זה מצרים. זאת אומרת שמצרים, מה היא עושה בעצם? יש לה אור, יש לה מים, אבל מה אין לה? רקיע. היא מסתיימת פה. והיא מצמצמת, היא מכניסה לכלא את הדבר הזה. כן? המם של פה עוברת לפה.
למה
הטבע
לא
התנדב
כזה? חוזר מים
מבצע,
זה מים שמובדים.
הטבע לא התנגד למה?
כאילו, אם זה משה... פרעה החזיר את הזרע,
לא, הוא לא יחזיר את הזה. כן. הוא חונק אותו, הוא הורג אותם, נו.
אז זה מוות?
בטח שזה, זה לא, זה בכלל לא חיים.
זה לא גילוי.
זה לא גילוי של חיים, זה לא מוות, הוא לא צריך להרוג בכלל. לפני שזה יוצא, הוא חונק את זה בפנים. כן, למשל, אדם שרוצה להתבטא ולהגיד משהו, הוא לא מצליח להוציא את זה. אז מה הוא עושה? הוא חונק את ההרגשה שלו בפנים. לפני שהיא נולדת. אז הכל בעצם חסום לו פה, נכון? הוא מרגיש כאן חנק. זה מצרים, מיצר הגרון.
רב, הוא התעסק עם השכר, כאילו לעצור אותו או להחזיר אותו, איך שאתה מתאר את זה. הוא לא יכול להתעסק אותו דבר גם עם הנקבה. גם עדיין היה...
לא, הנקבה היה... הוא רוצה אותה. למה? כי בנקבה הוא הולך להשתמש. הוא הולך בעצם לתת את הזרע שלו המצרי לנקבה. של עם ישראל, אז הוא שומר על הבנות.
מרבה את התזה שלו.
בוודאי. אז התזה שלו בעצם הופכת להיות דומיננטית בעולם. כלומר, נשים ולנקבה. ששייכות לישראל, התינוק יהיה ישראל, כיוון שהאימא היא ישראל, אבל היא מנטליות של מצרי. זאת אומרת שזה עם ישראל החדש. זה מה שטענה הנצרות אחר כך עד היום. ורוס ישראל. הם הישראל האמיתי, וירוס מלשון, לא וירוס, אלא אמת. זה מה שתולד את הנצרות, וזה יצא משם, ממצרים. זאת אומרת, אנחנו ישראל האמיתיים, אתם פסה, אתם תצאו מההיסטוריה. אנחנו מאמינים בתורה הכל, אבל הישראל שכתוב בתורה, זה לא אתם.
זה כאילו דגם מוצלח של פרו.
לא דגם מוצלח של פרו, דגם מוצלח של ישראל. ישראל זה כאילו הניסיון?
כאילו זה דגם מוצלח של פרעו, שכאילו הוא הצליח, הוא להרבות את הנקבות, אז נוצר כל המהלך הזה שאתה מדבר.
כן, כן. זה בעצם מה שהוא רצה לעשות.
המיני זיוך.
הוא רצה להיות המתווך, הוא רצה להיות המגלה של הערכים העליונים בעולם הזה. לפי מחשבתו, כן?
שם אלוהים.
אבל זה לא נכון. כי הקדוש ברוך הוא לא בחר בו. זו בחירה אנושית במהלך. אצלנו, עם ישראל, זה בחירה אלוהית בנו, ולא אנחנו, במה שאנחנו מחליטים. כלומר, זה ממעלה למטה אצלנו. אצלם זה ממטה למעלה, כלומר, דת. אצלנו זה לא דת. למה אני אומר לכם שיהדות זה לא דת? כי זה בא ממעלה למטה, ולא ממטה למעלה. אתה אומר את זה לבן אדם דתי, הוא משתגע.
העניין של הדחקת רגשות. איפה על מה זה עובר? כשיש לבן אדם
הרגשה
מסוימת, אתה אומר לא להדחיק את זה. מצד אחד, אתה לא יכול
כל
היום להגיד איך אתה מרגיש.
למה? אפשר להגיד, אבל בצורות שונות, מלובשות בצורה נכונה. זה לא... עצם זה שאת שואלת דבר כזה, שאלה כזאת, זה אומר שכל פעם שיש לך רגשות, זה יוצא בהתפרצות. זה לא נכון. זה לא אמור לצאת ככה. גם אם אני מרגיש משהו, אני יכול לבטא את זה, אבל זה לא צריך לשרוף.
כל אחד פה מרגיש עוד משהו.
כן, אבל...
אז איזה עולם נהיה שכל היום
נבטא רגשות? בוודאי. זה הגילוי, זה הרפואה. זה הרפואה. הרי מה אנחנו עושים בפסח? פותחים את הפה, וצריכים להביע את זה. צריכה לעשות סדר בבית. ביתי היקרה, מה הכי מפריע לך בחיים? תגידי, אנחנו רוצים לשמוע. בוודאי שזה זה. אבל, מה אני אומר כאן? שזה לא לבטא את זה בצורה של אני שובר הכל ולא אכפת לי ואני אומר מה שאני רוצה לומר. יש לבושים. אתה צריך לבושים בקדושה. איך קוראים ללבושים בקדושה? מלכות בקדושה. אם זה יוצא מהסגנון הרע, איך זה נקרא? פרה, פרו. זה אותו דבר. זה או פרה או פסח, אבל זה פה. אם אין פה, אין מלכות, אין גילוי, חס וחלילה. בסדר?
אני מבינה מה שאתה אומר, אבל לא כל אדם אתה יכול להגיד לו, לא יודעת, על משהו שהוא עשה לך, איך אתה מרגיש מול זה, נכון?
לא נכון.
לא נכון. לא, הוא לא יודע איפה נפרד, מה אתה רוצה ממני? בסדר,
זה לא חשוב. עצם זה שאת מנסה לגלות, להוציא את הדברים, זה פותר את הבעיות. כשמשאירים דברים שלא דיברנו עליהם, זה מתקן משהו? שום דבר, זה רק הורס מבפנים והשנאה מתגברת מבפנים. דבר, תוציא מה שיש לך בבטן.
תמיד יש למי. אתה יודע, אנחנו נמצאים ברמת מודעות אחרת, אתה אומר פה דברים. אין לפעמים
ממי
כל כך לדבר.
בסדר, אז זה ההשתדלות שלנו.
אני בכל זאת אגיד, אני בכל זאת אגיד, מישהו יגיד, מה,
עוד פעם, תלוי איך אומרים את הדברים. או פרה או פסח, יש חוכמה.
נכון, אני מבינה מה
שאתה אומר. בסדר, יש חוכמה. יש חוכמה איך להגיד את זה. זה לא חשוב. אני עכשיו בשיעור יכול לומר דברים דרך השיעור שלי באופן כללי, וכל אחד לוקח את זה לרובד הפנימי שלו. אז מה? אבל אני אמרתי את הדברים. הנה, השתמשתי בשיעור כדי לומר דברים שנוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו, וכל אחד ייקח את זה לפינה שלו. אז אני לא צריך לבוא וליפול על מישהו באופן כן, מרוכז עליו. אני צריך לדבר, ולאט לאט, בצורה חכמה כמובן, לא בתוכחות שאין לנו היום. הקושי הזה זה בגלל שאנחנו לא יודעים לעשות משהו בלי כעסים ובלי לשבור את הכל ובלי זה. אבל זה לא ככה. כן, כי שמה זה כבר לא, זה כבר האגו מדבר. אני מדבר כאן על תיקון אמיתי. לכן ראוי לגלות את טיפת הזרע שהתלבשה ביסוד המים. בסוד, כי מן המים משיתיו. זה משה. תודה רבה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
מה זה התבודדות? מה את אומרת לקדוש ברוך הוא? כל מה שאת מרגישה, נכון? אז מה, איתו אפשר? למה? כי הוא לא עונה?
הוא מכיל והוא מבין.
אז יפה, אז אותו דבר צריך לעשות בצורה חכמה מאוד, להתלבש בחוכמה. כן? זה נקרא חוכמה שמתלבשת בחסדים. ואז הבניין מתפתח בנושא המיוחד, בו אנו עסוקים. זה לא לבוא מבחינה שאת מזלזלת בשנייה ואת אומרת לה, תשמעי יקירתי, כן, כבר כאילו אני עכשיו שולט עלייך, חמודה שלי, מתוקה שלי. כן? זה לא עובד ככה. כן? את כבר באה מכוח דומיננטי, כאילו... חוכמה. הערת משה שייכת לדור היוצא ממצרים, והיא נעשית מן הרובד העליון. כלומר, דעת. זה לא סתם. אני אזכיר לכם שהנשמות הללו כבר חזרו בגלגולים, גלגולים, גלגולים, 5 פעמים כבר. וזאת בעצם הפעם הכוללת של כל המצבים האלה. הרי אותם נשמות שהיו במצרים, זה נשמות של אדם הראשון שנשרו, ואז הם נפלו בדור המבול, בדור הפלגה, בדור סדום, בדור, כן, כל מיני מקומות שם, ואף פעם לא תקנו, לא הצליחו לתקן, עד שהגיעו למצרים. לכן זה נקרא בעצם עכשיו דור דעה. לעומת זאת, הערת אליהו הנביא, שזה בעצם הגאולה האחרונה, אליהו זה בגמטריה בן, זה המלכות, שם בן, 52, נעשית מן הרובד התחתון, לכן זה התחתון, השייך לדור האחרון, והיא מגלה את הקדושה הגנוזה בטבע הבריאה. כן? זה לכן, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. מה זאת אומרת, אני שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא? שיש בעצם גם לפני וגם אחרי. עכשיו זה כבר מלובש בזמן. שם אתה לא יכול להגיד לפני אחרי, זה בחיפזון. אז משה רבנו ואליהו. משה מתחיל, אליהו חותם. והגילוי הזה של אליהו זה תקופה שמבשרת מלכות. כלומר, ברגע שהנבואה חוזרת לעולם, חוזרת איתה גם כן המלכות. אז בעזרת השם אחרי פסח, יש לנו בעזרת השם פגישה לכל החברים שאני אציין, כדי להמחיש לכם כאילו מה קורה, מה שאני מדבר איתכם במילים חצי גלויות, חצי כן, סתומות. אז אחרי פסח בעזרת השם ארגנו פגישה כדי לפתוח בפניכם את המהלך שקורה כבר כמעט שנה, וכדי שתהיו שותפים למהלך הזה תוכלו לשאול שאלות והכל, בעזרת השם. אז אנחנו נארגן את זה במרכז הארץ, זה יהיה בעזרת השם בראשון לציון, בישיבת ההסדר שם. אנחנו מארגנים כבר יום, בעזרת השם, ואני אעדכן את כולכם. אתם רואים שזה מתלבש בזמן. גאולת מצרים היא סוד התעוררות הנפשות העשוקות שבישראל, אשר נטשו את דרך השם. גם זה גאולה. כלומר, יש מלא נשמות, נפשות עשוקות, חלקים מאיתנו, שנכנסו למערבולות, כן? לא הכל, אבל חלק ממני, נכנס לשם, נטש את דרך השם, יחד עם מי שמעולם לא עזבו את אורחות הקודש. כן? אז יש חלק ממני שתמיד נשאר בקודש, יש חלק ממני שנטש את אורות הקודש, וכולם ככה באיזה מין ערבוביה כזאת, אז אני כבר לא יודע מי נגד מי. המושגים של דת ולאום שייכים למציאות אחת ויחידה שאין להפריד ביניהם. זה אותו דבר. טועים הם שומרי המצוות שאינם מבינים כי הלאומיות הישראלית הינה חלק מהותי של התורה. כן? עד אתמול שאל אותי בשיעור ביום ראשון, בן אדם אומר לי, כן, אמרו לי שביום הזה אי אפשר כי זה לא חג דתי. אמרתי להם, מה זה חג דתי? אני לא מבין, יש איזה חג דתי? כל החגים הם לאומיים, מה זה חג דתי? אין דבר כזה חג דתי. אז אני אומר לו, יש לך חג דתי? להגיד לי על מה אתה מדבר? מה זה חג דתי? הוא אומר לי, לא יודע, למשל יום העצמאות זה חג לאומי, אבל פסח זה חג דתי. אמרתי לו, באמת? זה השחרור של הלאום. אז הוא אומר לי, השבועות זה מתן תורה, נו, אז למי ניתנה תורה? לעם ישראל, הלאום, מה הקשר בין לאום? זה לא מבין אותך. מעידך, טועים מי שרואים את דת ישראל, כן? כחלק בלתי נפרד מתרבות האומה הקדושה. כן? שלא רואים, כן? יש עוד תיקונים. יש להוכיח לכל אחד מן הצדדים כי המחלוקת ביניהם אינה נובעת אלא בעקבות ראייה חלקית של המכלול. לא, שניהם טועים. הדתיים שלא מבינים מה זה לאומיות, והלאומיים שלא מבינים מה זה קודש.
מה קרה עם השואה?
מה זאת אומרת?
הם אנשים שעלו לארץ, הם בעצם עבדו דרך הקודש או שהם...
למה את קושרת את זה לשואה? זה טעות. מי שחושב שמדינת ישראל קמה בגלל השואה, אינו אלא טועה. זה אומר שבעצם הקמת מדינת ישראל היא הייתה רק בדיעבד. זה לא נכון. מדינת ישראל זה המצווה שצווה עליה אברהם אבינו. אברהם אבינו צווה להקים מדינה. אל תקשרו את מדינת ישראל לשואה. אתם חושבים שבגלל שהייתה שואה הייתה מדינה? אוי ואבוי. זה פשוט עזר לדבר הזה, אבל זה לא ככה, צריך להיזהר מאוד. אחת מזוויות הגאולה היא אפוא לימוד המכנה המשותף, הכולל כל חלקי היש. הנה, למשל, עד יום בלילה, אתם רוצים לדבר עם הילדים שלכם על משהו רציני, תדברו עליהם, אל נפשם. על מה? על ההבנה הזאת הכוללת שאתה לאום ושאתה עוסק דברים של קודש, בגלל שאתה שייך ללאום הזה. זה לא מנותק אחד מהשני. זה לא או זה או זה, זה זה וזה. זה סוד הכתוב, אין עוד מלבדו. כלומר, צריך להיות לבוד. הגאולה נמשכת והולכת, גאולת מצרים וגאולת העתיד שייכות לפעולה אחת שלעולם אינה פוסקת. ואני מציין לעולם, גם אחרי ביאתו של מלך המשיח. הרי העולם ילך וישתכלל יותר ויותר. השבוע התפיסו לב בתלת מימד. לב אמיתי. בסדר? אתם מבינים לאן אנחנו הולכים? עוד 10 שנים יש לך כמו מוסך, חלקי חילוף.
גם לא צריך בעל...
זה משוגע. מי שהיה אומר לך דבר כזה לפני שנה, היית אומר לו, תגיד לי, נפלת על הראש? הדפסה, בתלת מימד, מדפסת. ואני אמרתי לכם, שבעזרת השם, עוד 10 שנים, אני חוזר על מה שאני אומר, אני עומד מאחרי מה שאני אומר. תוחלת החיים תהיה לפחות 120-130 שנה, יותר אפילו. זה הולך וקורה כבר היום. פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה אשר החלה ביציאת מצרים ממשיכה לפעול גם בעת הזאת. זאת אומרת שיש שאלה באגדה של פסח. אמר להם בן זומה לחכמים, אנחנו נקרא את זה בלילה, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? כלומר, האם בימות המשיח, מתי זה ימות המשיח? עכשיו. עכשיו. זה לא ביאת המשיח, זה עכשיו ימות המשיח. כמה זמן זה נמשך ימות המשיח? 2000 שנה. כלומר, אנחנו אפילו בסוף ימות המשיח. אז האם, שואל בן זומה לחכמים, אנחנו נמשיך לקרוא את ההגדה של פסח?
אותו
דבר, רק שאלה שתהיה שיעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפלה. כלומר, אתה תזכיר את מה שאנחנו אומרים היום בהגדה, אבל כמה שורות זה ייקח? שורה אחת, שתי שורות. ברוך המקום אשר הוציא את עם ישראל ממצרים. זהו. ארמי עומד אבי, זה כבר אגדה אחת. עוד אגדה שנייה של היום. וכל שאר האגדה זה בכלל לא מה שאתם קוראים עד היום. אז מה תגידו? מה שאנחנו חיים היום. אשר הוציא אותנו מצרפת, מאנגליה, מאמריקה, מגרוזיה, מלא יודע מה. 120 ארצות. זאת האגדה העתידית. הרי זה נבואה. לא יאמר עוד חי השם, ברוך השם אשר הוציא אותנו מארץ מצרים. לא יאמר, הנביא אומר את זה. אלא שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מכל הארצות צפון וכו' וכו'. זה מה שיאמר. אז איך קוראים לזה? שעבוד מלכויות. דרך אגב, מה זה גאולה בשביל הרמב״ם? זה, שעבוד מלכויות. ברגע שאין שעבוד למלכויות של העולם, אתה כבר בזמן של גאולה. כלומר, הגאולה שלנו כבר יצאה מיום העצמאות.
זה רופד אחד, שבאמת אנשים חוזרים לארץ ישראל.
לא, לא, אני לא מדבר על חזרה לארץ ישראל, אני מדבר על שלטון יהודי בארץ.
שלטון יהודי בארץ.
כן.
יש גם רופד נפשי אינדיבידואלי, נכון?
כן. נו.
אז אנחנו עובדים בעצם בפסח לעניין של...
על הכל. על הכל ביחד.
זה פנים וחוץ?
כן, 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 זה פנים וחוץ, זה מעלה ומטה, זה עם ויחיד.
אז מה הפנים? הפנים זה הנפש והחוץ זה...
להפך, הפנים זה הכלל, זה כלל ישראל. החוץ זה האינדיבידואל שלך. זה בדיוק מה שהפוך ממה שחושבים. ככל שאני חודר פנימה, את מי אני אמצא? את עם ישראל, לא, לא, שום דבר אחר. לך לך, ומה יהיה בפנים? גוי גדול. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם. אם לא, אתה חושב שאתה תמצא מה בפנים? את הזהות האינדיבידואלית שלך? אז לא הבנת כלום. אם אני חודר פנימה, אני אמור למצוא את הפנימיות, את עם ישראל, שזה יהיו תקווה.
אבל דרך זה, כי אם אתה חסום בנפש שלך, אתה לא מצליח לגלות את
ישראל. יפה, בגלל זה צריך ללמד. מה זה חסום בנפש? כשמלמדים אותך תורה פרטית כל הזמן. זה נקרא חסימה של נפש. לא מגלים לך את שם הוויה, מגלים לך את שם אלוהים. אתה לומד כל הזמן רק מדרגות שקשורות לאינדיבידואל שלך. זה היה בזמן הגלות. הרבה למדנו את זה, זה בסדר. אבל הגיע הזמן, כן, ללמוד את תורת הכלל. זה תורת הסוד. הייתה שאלה?
כן, לגבי החיבור.
כן, בין מה למה.
של גאולת ישראל. אז אנחנו חותמים גם את ההגדה בגאל ישראל, נכון? אז יש מחלוקת בין רבי טרפון לרבי עקיבא, כאילו איך אתה מתייחס לזה? כי רבי טרפון הוא היה לפני רבי עקיבא, ואז בית המקדש שהיה קיים בתקופתו.
לא הבנתי את השאלה, מה השאלה? תשאל באופן ברור.
לא, אני אתקן אותה, בסדר, אני
אוקיי. אז ביציאת מצרים זכו ישראל לבדם, להשתחרר מעול ההפרעות העולמיות. כלומר, הבאנו מה? מודל. אנחנו המודל, הפיילוט. הקדוש ברוך הוא ניסה את הגאולה הזאת דרך עם ישראל. אנחנו התחלנו את זה, זה הפיילוט. זה הצליח. כלומר, בוא ננסה עם העם שלי, שאני בחרתי, לגאול. בוא נראה אם הם מסוגלים לצאת מכל החוויה הטבעית של העולם הזה, שסוגרת אותם בתוך מנגנון של טבעת. חונקת. אז לכן ביציאת מצרים זכו ישראל לבדם. להשתחרר מעול ההפרעות העולמיות, כדי להיפגש עם יסוד סגולתם.
אז אני צריך לחכות אותו מול אומות העולם?
לא, אומות העולם צריכות לחכות את ישראל. ישראל כבר הצליח.
לא, הוא לא הצליח.
בוודאי שהוא הצליח.
מה הוא הצליח? מה הוא הצליח? הוא עשה משהו?
בוודאי שהוא עשה
לא,
משהו.
לא, אנסו אותו לצאת, הוא לא עשה כלום.
זה לא משנה, זה הסגולה שלו.
אז אני צריך לנוס את אומות העולם לגאול אותם?
אתה לא מבין.
ישראל?
אתה לא מבין. יציאת מצרים, אני... קודם כל, אנשים הצביעו ברגליים, נכון? לא אנסו את כולם. אלה שלא רצו לא יצאו, נכון? אז עצם העובדה שמי שרצה לצאת יצא, גם אם הוא לא עשה כלום מעצמו, הוא עשה לפחות את העיקר. מה הוא עשה? הוא יצא. הוא עמד ביציאה. אז למה אתה אומר שהוא לא עשה כלום?
לא, אני לא בא כאילו לסנגר, לקטרג על ישראל. אני אומר, ישראל במנגנון שלו שם במצרים, היה ריבונו של עולם, והוא היה יותר אקטיבי.
בסדר, אבל הייתה...
וביצע מהלך הוצאה וגאולה. אני אומר, עכשיו אני, ישראל, יצאתי ממצרים.
מבחינת נשמתית.
כן, אני צריך לגאול את אומות העולם גם באותו סגנון? לכיוון קודש הבריחו.
אמרתי, אתה לא צריך לדאוג לזה בכלל. אומות העולם שיקבלו את הנוסחה שעם ישראל חווה ויקירו בו כעם השם שהקדוש ברוך הוא הוציא ממצרים, עובדה שהוא בחר בו, אם אומה עכשיו מכירה בזה, זהו, מבחינתה זה כבר חזרה בתשובה. זהו, היא כבר נגאלת. למשל, אם טראמפ היום אומר, אני מכיר בזה שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, זהו. מבחינתו זהו, הוא נגאל, הוא כבר גאולה.
הוא אמר את זה.
זהו. לא צריך יותר מזה.
והוא מה שלא תגיד...
כי הוא לא יכול במצרים. להתחבר לשם הוויה, אלא דרך ישראל. אם הוא מתחבר לישראל, הוא מתחבר לשם הוויה, דרך עם ישראל. לא לבדו, לא יכול ישירות, אין לו מגע ישיר עם הקודש. לאף אחד, חוץ מהמתווך עם ישראל. כן? כל האומות חתמו על מסמך שהמתווך היחיד למחירת האלוהות זה עם ישראל.
בסדר, רוצים שנתנהג ככה.
בסדר, בסדר.
מצפים שנתנהג
נכון,
ככה.
נכון, נכון.
זאת אומרת, מה שאתה אומר לעתיד לבוא, כל העולם יצבע בשני אפשרויות, או חשיבה ישראלית או חשיבה מצרית.
נכון. זה עכשיו, זה עכשיו. כן. לכן, עם ישראל נפגש עם היסוד הפנימי שלו. כמובן שהחלק הנשמתי נגאל. החלק הגופני דורש את כל השאר הגלויות. בסדר? הנשמה שלנו נגאלה גאולת עולם גאלתנו. אנחנו אומרים את זה. זה לא סתם מילים. אם היינו משקרים, אוי ואבוי. כן? אז אם אתה אומר שגאלת אותנו גאולת עולמים, זה אומר שבעצם משהו נגאל ממש לחלוטין. וזה הנשמה שלי. עכשיו הגוף שלי הולך ונגאל.
זאת לי תשובה עכשיו לשאלה שלי.
ברוך השם.
זה בדיוק זה. כי זה שילוב של שני, גם של רבי טרפון וגם של רבי עקיבא.
ברוך השם. למה דחינו את אותו אחד הנוצרי? כן, שהיה יהודי. מנצרת. לכן קראו לו נוצרי. למה? כי הוא בא, אמר, באתי לגאול את הנשמות שלכם. אמרנו לו, אתה כבר באיחור של הרבה שנים. הנשמות שלנו נגאלו במצרים כבר, לא הבנת כלום. בימות המשיח יזכו גם אומות העולם בגילוי הסגולה המתאימה לכל אחת ואחת מהן. כלומר, אנחנו נעיר לאמריקה את מה שהיא באמת. אם היא תסתכל עלינו בכבוד, אנחנו נעביר לה דרכנו את האור האלוהי שמתאים לה. ואז היא תצליח. וכל מי שבעצם ינסה לחבל, במי הוא מחבל? בעצמו. אז הוא יישרף, הוא ימות. מנגנון התיקון העולמי עובר דרך, כן? עובד בדרך של פיזור הקודם לריכוז מחודש. סוד זה לא יכול להתגלות בהיסטוריה